כל שהפעלנו לברר מה תכלית הרשימה הזאת, הוא חשוב מאוד בכלל בלימוד פשוטו של מקרא. דהיינו, פשוטו של מקרא לא נראה אך ורק לפי המילים, המשמעות המילולית של המילים שאותם אנחנו רוצים להבין, אלא לפי ההקשר שבו נתונות המילים הללו. אתה קונה בחנות פלקטים או חנות שטויות שתפסות היום בעיר כפטריות אחר הגשם איזה נייר דמוי קלף ועליו כתוב עת ללדת ועת למות ועת לקט ועת לקרנתו, הכל הרשימה, וזה דבר שהייתי מופיע הרבה בחלונות הראווה, ואתה תולה את זה אצלך בחדר, אז אתה עושה את זה מכיוון שאתה באמת רואה איזה חוכמה יש, אדם צריך באמת לנהל את חייו ולדעת שלכל דבר בחיים יש זמן, גם לזה וגם לזה, ואדם צריך לנהל את חייו על פי ההדרכה של רשימת העיתים האלה. זה כשאתה מנתק את רשימת העיתים מספר כהל. זה דבר, אני מוכרח לומר, לגיטימי. אבל זה לגיטימי שלפעמים אנחנו עוקרים מהתנ"ך פסוק ולומדים ממנו לא את מה שהפסוק התכוון לומר בהקשרו, אלא מה שאנחנו רוצים להוציא מהפסוק הזה. כל הדרוש, לא כל, אבל חלק גדול מהדרושות של חז"ל עושות ככה, מוציאות פסוק מהקשרו, מנתקות אותו מהעניין שבו הוא נתון ומפרשות אותו באופן עצמאי. אז צריך לדעת, זוהי דרשה, זה לא פשוטו של מקרא. ומי שלוקח את רשימת העיתים האלה ורואה בהם הדרכה לחיי האדם, עושה דבר לגיטימי, אבל זה לא פשוטו של מקרא, כי בהקשר רשימת העיתים האלה נועדה לדבר אחר לגמרי. ומה, למה היא נועדה? כפי שהסברנו, כדברי בן עזרא, חיים של האדם נתונים למסגרת מוקצבת של קוטב חיובי וקוטב שלילי, והאדם מחליף את החיוב בשלילה כפי ביטויו של אבן עזרא כמו צלם, כמו בובה בתיאטרון בובות. האדם נולד והאדם מת וזה לא תלוי בו, והמחזוריות הזאת שבין חיים ומוות קיימת לא רק בעולמו של האדם אלא גם בעולם הצומח וגם בעולם החי. כל העולם נתון למסגרת של חילופים בין קיום לאבדון, בין חיים לחיבלון. ואתה האדם אינך אלא חלק באותה שרשרת עיתים מתחלפת, ואינך בוחר ואינך שולט על נסיבות של התחלפות העיתים. זה ההקשר של רשימת העיתים בקהלת, כי זה הנושא שקהלת עוסק בו לפני כן, וזה הנושא שהוא עוסק בו אחרי כן. ובתוך מצוקת הקיום והחיבלון הזאת, מצוקת המוות שהיא הנושא המרכזי של קהלת, נתונה רשימת 28 העיתים. עכשיו נחזור למה שאמרנו על שירה של נעמי שמר, כן, אבל עת לטעת ועת לעקור נטוע, אם באמת זאת הייתה הדרכה, אז באמת יש הדרכה פה שצריך לדעת, יש זמן שאדם צריך לדעת שזה הזמן לטעת, ויש זמן שאדם צריך לדעת לעקור נטוע. אפשר שבאמת הגיע זמן, אני יודע, הסכמה שלו למצרים זה עת לעקור נטוע. אבל זאת איננה הדרכה. זאת היא קינה, כמעט הייתי אומר. השיר הזה הוא קינה. אוי לנו, שאנחנו חיים בעולם שיש בו עת לחיוב, לקיום, לטוב, ויש בו גם לצערנו ועל כורחנו זמן לשלילה, לחידלון, לעקירת הנטוע. ואנחנו בעל כורחנו נעים מן הקוטב החיובי אל הקוטב השלילי. ואם כן, עת לעקור נטוע איננו הדרכה שיש זמן שצריך לדעת שכך צריך להתנהג, אלא זוהי בעצם טרגדיה. שאוי לנו שאנחנו חיים בעולם שגם יש בו זמן לעקירה ולהפסקת הקיום בצומח ומקרה. ולכן צודקת מאוד המשורר, היא המשוררת שהלכה בעקבות משורר קדום לה הרבה, שביקשה אל נא תעקור נטוע. כלומר, אל נגיע לקוטב השלילי במציאות שבו צריך להגיע לחידלון הזה ולהביא למו ידינו את החידלון.
זה יותר הבנה של
האישה מפרקית? לא, לא התבלבסתי, לא יודע איך היא הבינה, אבל אני אומר שהביטוי לעקור נטוע עד לעקור נטוע זה לא הדרכה שיש באמת זמן כזה, אלא זה קביעת עובדה טרגית שיש במציאות עובדה כזאת. אוי לנו. צודק נובי שמבקש על נא. אני יודע, רק לפני יומיים השתמשתי בפסוק הזה בצורה דרשנית, כתבתי את המאמר לספר שהישיבה רוצה להוציא, על מלאכות הפוכות בשבת. המלאכות שיש בהן גם בניין וגם סתירה. כגון תופר וקורע, בונה וסותר, מוחק וכותב, כותב ומוחק. ורציתי להדגיש שלא תמיד ההיפוך במלאכות האלה של השבת מהווה קלקול. כלומר, לא תמיד מלאכת הסתירה היא באמת מהווה קלקול של מלאכת הבניין. יש צמדים של צמד כמו זורע וקוצר, הם גם שתי מלאכות הפוכות. אבל בכל אופן פשוט הוא ברור לנו מה זה זורע, ומי שגורם לכך שצמח יתחבר לאדמה וינק ממנה. מה זה קוצר? מי שמנתק את חיבורו של הצמח לאדמה. נו, אז עולה על הדעת שזה בונה וזה סותר? לא, זה בונה וזה בונה. אלא יש עת, אז השתמשתי בפסוק, יש עת לטעת, ויש עת לעקור נטוע. ולכן זה תיקון וזה תיקון במלאכות שבת. לא משנה, רציתי לפתח את זה גם לגבי מלאכות כמו כמו בונה וסותר, או קורע ו... תופר וקורע. אבל השתמשתי בפסוק, עת לטעת ועת לעקור נטוע. אז עשיתי את זה במודע, שאני דיברתי כמה ימים לפני כן ואני אדבר כמה ימים אחרי כן, שזה לא פשוטו של מקרא. שעת לדעת ועת לעקור נטוע, זה לא שנכון לפעמים לעשות כך ונכון לפעמים לעשות כך. אז זה דרשה, במסגרת הרחוק, חלק גדול ממה שחזל אמרו על הרשימה הזאת, זה באמת דרשות שמנתקות את הרשימה הזאת מההקשר שבו הן נתונות. וזה לגיטימי. עכשיו אני רוצה להשתמש באותו עיקרון של פשוטו של מקרא, לברר כאן שאלה אחת פשוטה. פסוק היי. בחלקו הראשון אני רוצה לדעת מה כתוב בו. עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים. מה זה, מהו העת של השלכת אבנים ומהו העת של כנוס האבנים? מה? עיכול השדה זה הזמן שהם כונסים אבנים או משליכים אבנים? משליכים אבנים. אז עת כנוס אבנים אתה אומר זה לבנות גדר, ועת להשליך אבנים זה לסכל את השדה. אני לך כאן, מה הבעיה בפירוש שלך? מה פירוש שאין קשר? לא, יש דבר, מי שמוציא אבנים מהשדה בדרך כלל בונה בהם אחר כך גדר, כידוע. אבל מה קושר? תראה, יש כאן כל פסוק, יש בו קוטב חיובי וקוטב שלילי, בדיוק. יש לידה, חיים ויש מוות, נטיעה ועקירת נטוע, הריגה, רפואה, לפרוץ, לבנות, לבכות, לשחוק, הכל הפכים, ומה שאתה אומר זה לא הפוך, זה שני דברים חיוביים מאוד. תהליך טבעי של בהתחלה מסתכלים בשדה ואחר כך בונים גדר. אז מה אני מציעים? מה אתם מציעים? מה? להשליך אבנים בכבישים של דהשה, לקנוס אבנים, חיילים שופטים את ה... רגע, אז להשליך אבנים אתה אומר זה קשור למלחמה, וקנוס אבנים לבנות בתים, לבנות, ליצור משהו, מעשה חיובי. עכשיו רבותיי, אני רוצה שתראו, מעניין אותי, כן, כל הזמן זה מתחלף, מעניין אותי האם יש שיטה ברשימה הזאת. האם הרשימה הזאת של 28 עתים בנויה על פי איזה שיטה? יש שיטה אחת ברורה, וזה שתמיד זה הפוך. כלומר, כל פסוק מכיל בתוכו צמד של הפכים. אלא שיש פסוקים שהאלף שלהם הוא חיובי והבית הוא שלילי. יש פסוקים שזה הפוך. נבדוק. פסוק בית, שהוא הראשון ברשימה, עת ללדת זה החיובי ועת למות זה שלילי, עת לדת זה החיובי ועת לעקור נטוע זה השלילי. פסוק, תמיד זה כן. פסוק ג' זה הפוך. השלילי מופיע בראשון, עת להרוג זה השלילי, ועת לפרוץ זה השלילי, ולרפוא ולבנות זה החיובי. וכן פסוק ד', אותו דבר, השלילי בראש. אני רוצה לברר האם יש שיטה בכל העסק, בכל השיר הזה. אז בואו נעשה ככה, אנחנו נכנה את החיובי א' ואת השלילי ב', ונרשום לפנינו כל פסוק איך, מה הוא. ובכן, פסוק ב' שהוא הראשון, אז הוא ב' כן, ואחר כך ב', ופסוק ג', הפסוק הבא ב' ואחר כך א'. אנחנו נרשום רק אות אחת, כי אנחנו יודעים שהצמד ההפוך הוא שייך לאות השנייה. פסוק הבא, פסוק, אני מתכוון לפסוק ד', פסוק ה', פסוק ה', ואנחנו מדלגים עליו בגלל שיש לנו כאן בעיה, יש לנו בעיה, תכף. פסוק ו, נשאיר כאן מקום ריק. פסוק ו,
א',
פסוק ז,
רק כל כך ברור לחשות ולדבר.
מה זה עת לקרוא? מה?
מענה
על מיתו, ועת לצבור לאחר האבל בנחמה, עת לחשות, האבל בזמן האבל מחשב, עת לדבר בנחמה. אז מה זה? כן,
חד שוב לא
חד
חד חד
חד זה א' קטן נכתוב וב' א' ב' ופסוק ב' ופסוק ג' ופסוק ד' ופסוק ה' ו' ז' ח' ח' הוא יוצא דופן באופן בולט בזה שהוא לא אחיד שני חלקיו, זו סיבה היא פשוטה, לגמור בטוב, בין השאר, כן, לגמור בטוב. עכשיו, יש לפנינו כאן תעלומה אחת, ה'. לגבי ה', אנחנו לפחות יודעים שהחצי השני של פסוק ה' הוא א', נכון? עת לחבוק זה חיובי, עת לרחוק לחבק זה שלילי. עכשיו, אם נפרש את להשליך אבנים, כמו שכמעט כל הפרשים שאני מכיר פרשו, שלהשליך אבנים זה פעולה מלחמתית, כן? אז זה יצא שלילי. ואז את כנוף אבנים זה פעולה חיובית. יצא שא', פסוק ה', איננו אחיד, כמו כל הפסוקים, חוץ מחטא שהוא מיוחד במינו כפי שהסברנו. יצא שאין אחידות בפסוק ה'. ויצא יותר מזה שכל נבנה של כל הקטע הזה, היא לא ברורה. לעומת זאת, אם אנחנו בואו נכתוב כאן לפי החצי השני הברור של פסוק ה' שהוא א', אז יש לפנינו כאן מבנה חייסתי שהוא אופייני מאוד למקרא בכלל ולקטעים מעין אלה עוד יותר. א' ב', ב' א', ושוב א' ב', ורק פה יש חריגה שנובעת, כמו שאמרנו, כדי לגמור בשלום. חוץ מזה, אנחנו מחפשים, אם יש 28 עתים, בו אנחנו מחפשים שיהיה שוויון, ש-14 יהיו חיובי ו-14 יהיו שלילי. אם אנחנו פה, איזה פסוק? ה' הפסוק הבעייתי. אם אנחנו פה לא נלך ונכתוב א', אלא נכתוב שחצי הוא כזה וחצי הוא כזה, חוץ מזה שזה ירוס לנו את כל השיטתיות שבשיר הזה, כן? זה יהיה בלתי מובן אם יהיה פה פתאום באמצע דבר כזה. זה יפר את השוויון גם. מה? לא. שים לב, אם אנחנו נעשה פה חצי פסוק ה' יהיה ב' וחצי פסוק ה' יהיה א', אז יהיה יותר ב' מאשר א'. תספור, תבדוק ותראה, זה דברים פשוטים. על כורחנו שפסוק ה' למען השוויון המספרי של חיובי ושלילי, ולמען מבנה שיטתי שכולל בתוכו בדרך כלל את המבנה החייבתי א', ב', ב', א', א', ב', אנחנו חייבים לפרש את כל פסוק ה' כא'. אבל איך זה אפשרי? התשובה היא פשוטה מאוד. מתי אנחנו צריכים, אנחנו היום חיים בעידן שאבן משמשת נשק. גם בעת העתיקה זה היה ככה. אבל איזה פירוש אפשר לתת שהוא הפוך?
בניין
תורים. כן. בדיוק, להשליך אבנים, הכוונה או ביצורים או כלי נשק, בליסטראות, אבני בליסטראות. יש זמן שהבנה בלפרות הן מיותרות, ואז אתה משליך אותן, ולהשליך אין פירושו לזרוק בצורה של מלחמה. אם הוא היה רוצה להגיד את זה, אז הוא היה אומר, עת ל... לראות אבנים או לפגוע באבנים, עת להשליך אבנים כדבר שאין חפץ בו, עת לקנוס אבנים זה זמן שבו מתחמשים. האמת היא שאני ראיתי רק פירוש אחד כזה שהוא לא מנמק את עצמו למה הוא מפרש ככה, אני לא יודע אם הוא עושה את זה בגלל כל השיקול שהבאתי לפניכם, וזה פירושו של הרטו. הוא היחיד שראיתי שמפרש ככה, את לקנוס אבנים באופן שלילי, את להשליך אבנים זהו חיובי. כל הפירושים האחרים הולכים פה בכיוון הרגיל של להשליך אבנים זה שלילי ולקנוס אבנים זה חיובי. ולוגי, כל המבנה הזה מחייב את הפירוש הזה של הרטו, של להשליך אבנים זה החיובי ולקנוס אבנים זהו השלילי. ובאמת מצאתי שחז"ל באחד המדרשים שלהם בקהלת רבה פרשו פירוש מוזר, אבל הפירוש המוזר הזה מתאים למה שאנחנו אומרים. כך אומרים חז"ל, עת להשליך אבנים בשעה שאשתך תמורה, עת כנוס אבנים בשעה שאשתך תמאה. זה כמעט נראה כאילו טעות דפוס, כי ההמשך של הפסוק הוא עת לחבוק ועת לרחוק מחבק. אז אני רק כאילו על זה הם היו צריכים לומר את הדרשה, עת לחבוק בשעה שאשתך טהורה, עת לרחוק מחבק בשעה שאשתך טמאה. אבל מה השייכות לעת להשליך אבנים ועת לקנוס אבנים? אז באמת הוא מפרש, התורה הבאה לתורה תמימה, אולי פירוש נכון במדרש, שעת להשליך אבנים הכוונה בשעה שאשתך טהורה, ועת לקנוס אבנים לעשות גדר. טוב, אז זה לא משנה שלא עושים גדר מאבנים בין אישה לבעלה וכולי, אבל זה הרעיון, עת כנוס אבנים הכוונה לבנות גדר ביניכם כשאשתך טהורה, עת להשליך אבנים כשאשתך טמאה, עת להשליך אבנים כשאשתך טהורה לפרוט את הגדר שגדרה ביניכם. והחז"ל דרשו את זה באמת על פי ההקבלה, מכיוון שכל הפסוקים מורים על הקבלה. אם כן, להשליך אבנים מקביל לחבוק, ולכנוס אבנים מקביל ללחוק מחבק. אז הפירוש הזה באמת צודק, הוא באמת הפירוש הנכון מבחינת המבנה השיטתי של כל הקטע. מה, הבאתי את זה כדוגמה נוספת לעיקרון של פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא איננו אך ורק הפירוש המילולי המניח את הדעת, כי באמת מבחינה מילולית מי שיפרש לי עת להשליך אבנים הכוונה לזרוק אבנים ועת לקנוס אבנים על מנת לבנות משהו חיובי, אם היה לי רק את הפסוק הזה הייתי אומר הפירוש הזה הוא מובלג, הוא אפשרי, הוא מתקבל. אבל פשוטו של מקרא נובע מהביטוי בהקשרו, ומי שרואה את הביטוי עת להשליך אבנים לקנוס אבנים בהקשר של כל המבנה של הדבר הזה על כורחו מחויב להגיע למסקנה שזה לא פשוטו של מקרא אלא הפשט הוא כמו שאמרנו הפוך. עכשיו אם אנחנו נבדוק את הפסוקים האלה מבחינת הנושא שלהם, לא מבחינת ה... הפרשנות והמבנה השיטתי של הקטע שהוא מבנה יפה. כן?
מה זה הספר הזה? א' ב' ב'
ב' התחיל במקום שסיים. זה דבר שמצוי המון המון במקרא בסוגים כאלה של התבטאות. כלומר, זאת שיטה כמעט קבועה במקרא, בדברים מעין אלה. מבנה חייסתי זה שפותח במה שסיים לפנם. א' ב' ב' א' ושוב א' ב'. עכשיו עובדי, אני רוצה לברר את הנושא של כל פסוק ולראות את הקשר הפנימי ביניהם. הראשונים כתבו שהמחנה המשותף לכל הרשימה הזו זה מלחמה ושלום. זה הצמד המסיים, שזה פותר את כל הבעיות. זה לא, תראו שזה לא לגמרי נכון, כי יש גם כמה דברים שלא קשורים למלחמה ושלום. למשל, עת לבקש ועת לאבד, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, אולי, אני יודע, עת לבכות ועת לבכות, אפשר לקשר באמת, אבל אני חושב שמלחמה ושלום, אנחנו די קרובים, אבל אני חושב שהמכנה המשותף שזה, כמו שכבר אמרתי, הרבה יותר רחב. ואני הייתי הולך דווקא אחרי הצמד הראשון ולא אחרי הצמד האחרון. הצמד הראשון, מה נושאו? אמרנו, קיום זה חידלון, כאשר זה מודגם בחיי האדם ובחיי הצמח. בחיי הצמח אולי פה במה שנוגע לאדם באמת, אבל זה לא משנה. מה הנושא של הפסוק השני? שוב, חידלון וקיום, זה הפוך.
אבל שוב בחיי אדם, והפעם הצמד השני הוא בדומם, עת לפרוץ ועת לבנות חומה או קיר או בית בדומם. כן, פסוק, הפסוק הבא, פסוק ד', זה התגובה על חידלון וקיום.
כל דבר,
בגלל שזה יכול להיות חידלון, תכף תראה, אבל פה זה לא חידלון וקיום, פה זה בעצם אבל ושמחה. אבל ושמחה. לא, אני רוצה לומר להראות שהכל קשור, גם הדברים שהם לא חידלון וקיום, הם קשורים לחידלון וקיום, למעגלים של חידלון. אבל לא כל
הפוך,
זה הכל
פה חידלון
וקיום
בלי קשר.
זה נכון, לא כל דבר הפוך הוא קשור לחידלון וקיום של מוות וחיים, אני מקווה. לא, לא חידלון וקיום של מוות וחיים. הלאה, פסוק ה'. אז אני הייתי מנסה להרחיב את היריעה. זה לא, גם לא מלחמה ולא לא מלחמה, זה אהבה ושנאה. זה הנושא. פסוק ו. במובן, במישור הרחב ביותר הייתי מבקש פה, לא להיכנס לזה, הפסוקים לא נאמרו בדוגמאות ספציפיות בכוונה, לא כדי שאנחנו נלביא להם איזה מיטת סדום של דוגמה מסוימת.
יש
בהם. מה? אני הייתי קורא לזה שייכות והינתקות. פסוק זין, אם באמת כאן אנחנו כן נכנסים, מכניסים את זה קצת למיטת סדום, אם לקרוא ולטבור, לחשות ולדבר, זה דוגמאות שקשורות לאותו עניין, אז שוב אבל ונחמה, כמו שפירשנו, ושוב אהבה ושנאה, מלחמה ושלום, זה הכל אהבה ושנאה, פסוק ח'. אז אתם רואים שיש כאן קודם כל, גם בתוכן, קשרים פנימיים בין הפסוקים. שני אלה קשורים, אבל ושמחה, זה קשור לאבל ונחמה. אהבה ושנאה קשור לזה. שמה זה נזקות, זה במידה מסוימת פסוק שאין לו... מה? הוא קצת... זה לא, יש גוונים, זה לא בדיוק אותו דבר. זה לא דומה לזה, וזה לא דומה לזה, וזה לא דומה לזה. כל אחד יש לו גוון מסוים, אבל יש כאן קשרים קטנים. מה שרציתי לומר, הנושא המקיף את כל הרשימה הזאת, הוא באמת קיום וחיבלון, בצורותיהם השונות. גם שייכות והינתקות זה סוג מסוים של חיים ומוות, כן? השייכות של רכושו של האדם לאדם, וההינתקות של האדם מרכושו, זה משהו מן המוות יש פה, מן החיים והמוות, כן? יש חיים ומוות גם לחפצים במה שנוגע לאדם. או אהבה ושנאה, היחס בין האדם לחבריו, לחברו, בין עם לעם. כל הדברים האלה, צל של מוות פרוס עליהם. כלומר, שמחת החיים לעומת צילו של המוות הפרוס עליהם. כל הרשימה הזאת כולה. כלומר, קיום וחידלון בעצם, בחיי האדם ובחיי הדברים הסובבים אותו, בין אם זה צומח בין ודומה, וקיום וחידלון גם בשייכות או ביחסיות של, ביחסים שבין אדם לחפצים או בין אדם לבני אדם אחרים. קיום וחידלון זה בעצם הייתי קורא לזה באמת את הכותרת של כל הקטע. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. אני רק אומר, מעבר לכל מה שדיברנו בקשר לקהלת, החוכמה שיש בקטע הזה בצורה הדרשנית שלו, היא באמת חוכמה נפלאה. שתוך אדם, ויש קשר בין החוכמה הזאת לבין מה שקהלת מטריס כנגדו בעצם. כלומר, קהלת אומר, האדם נע בין הכתבים האלה, ואין לו שליטה על זה וכו', והוא מטריס וכו'. אבל מעבר לקהלת, אם נעזוב את קהלת, נוכל לתרגם את אותם דברים עצמם לחוכמת חיים עמוקה. צריך אדם, ותכף אנחנו נראה, צריך אדם באמת לדעת את הדבר הזה שהוא חי בעולם מקוטב. וצריך הוא לדעת כיצד להתנהג וכיצד להגיב בכתבים הללו של חידלון, של קיום לעומת חידלון. אולי לא לזה קהלת התכוון, אבל התיקון של דברי קהלת הוא באמת בזה שאנחנו יודעים, צריך לקבל מפה הדרכה להתנהגות חיים נאותה בכתבים השונים של החיים. אני רואה שקהלת מתייחס בעצם לדבר די דומה ודי קרוב למה שאמרנו עכשיו. מה היתרון העושה באשר הוא עמל? ממשיך קהלת ואומר, ומה הפשט של, מה פשוטו של מקרא בקשר, בהקשר שלו? כדברי אבן עזרא. כלומר, מכיוון שאדם, הנה, אחר שכל הדברים, אומר אבן עזרא, תלויים בעת ובזמן, מה יתרון לאיש בכל עמלו? שיתכן שתבוא עת, תשחט עמלו ויסור הונו וישאר ריקם. כלומר, אדם צריך לדעת. מכיוון שהעולם בנוי על פי עתים, חכמי מוסר יודעים את זה היטב, אני חושב. מה העיתון לאדם בכל עמלו שהשכים יום אחר יום ומחר וקנה והשקיע וחשב ותכנן, ויום אחד מגיע עת שהכל נופל? אז בשביל מה, מה, בשביל מה הוא עמל? הוא לא עמל, הוא לא זה, אבל לא משנה. כלומר, הצל של החידלון בעצם הוא ממרר את חיי העמל ואומר לו, למה לך לעמול? מה יתרון? מה יתרון העושה באשר הוא עמל? אם לכל עמלו מזומן החיבלון ועורב בפתח, והכל ילך. נקרא שוב את דברי בן עזרא הנפלאים. אחר שכל הדברים תלויים בעת ובזמן, מה יתרון לאיש בכל עמלו? שיתכן שתבוא עת, תשחט עמלו ויסור ממנו להישאר ריקם. באמת, אם היו אנשים תוקפים ככה את החיים, הם לא היו עמלים. והנה, תראו את הדברים הבאים שאומר קורל. ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני אדם לענות בו. את הכל עשה יפה בריתו. גם את העולם נתן בליבם. מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. ידעתי כי הם טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. וגם כל האדם שיוכל לשתה ורעה טוב בכל עמלו, מתת אלוהים. ובכן, רשימת העיתים מובילה לפסוק ת'. אם העיתים הם כאלה שאדם נע מקיום לחידלון, וגם מעשה ידיו נעים מקיום לחידלון, אז בשביל מה לעבוד? אבן עזרא מדבר על הרכוש שיכול לרדת לטמיון בבת אחת, שיבוא זמנו. אבל האמת היא שאם הולם יותר לומר על קהלת שלא הרכוש מטריד אותו, אלא לא ירידתו של הרכוש לטמיון מטרידת קהלת, אלא של בעל הרכוש, של האדם, של רכש רכושו. מה יתרון העושה לאשר עמל? והרי עת ללדת ועת למות. אז מה יתרון העמל והעושה באשר הוא עמל? ואם זה כך, אם אדם יחיה כל הזמן בתודעה של ארעיות, הן בחייו והן בצבירת רכושו, גם זה וגם זה נכון, כי יש עת ללדת ועת למות, אבל גם יש עת לפרוץ ועת לבנות. אז משנה לבנות. אומר קהלת, ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני אדם לענות בו. ראיתי את הדבר הזה שבני אדם בכל אופן מוצאים עניין בחייהם לענות בו, לצדור, לקנוס, לבנות, לטעת, ואינם יודעים שיש עת שהנטוע יעקר, ויש עת שהנוטע עצמו יעקר מן העולם. את הכל עשה הקדוש ברוך הוא יפה בעיתו. גם את העולם נתן בליבם. מה פירוש הביטוי הזה שהוא ביטוי מפתח, גם את העולם נתן בליבם? אז כן, קודם כל אנחנו צריכים לברר מה פירושה של המילה עולם. מה זה עולם בתנך? מה זה עולם בשפה שלנו, בעברית שלנו? מה זה עולם בשפה שלנו? היקום, כדור הארץ, או אפילו ביותר ברחבה, המציאות. האוילם, כן, מה שביידיש אומרים, האוילם אומר כך וכך. החברה שבתוכה אנחנו חיים, בני אדם, המציאות שבתוכה אנחנו נתונים. אומר אבן עזרא, אין זה, המילה עולם בתנ"ך לא באה אף פעם במשמעות זאת. עולם בתנ"ך משמעותו אחת מן השתיים. עוד זמן קצום, וזה חידוש גדול, ועבדו לעולם, ושלפי חז"ל זה עד היובל, או נצח, וברוב המקרים זה המשמעות של המילה עולם בתנ"ך, נצח. נקראתי בדברי בן עזרא, ומילת עולם בכל המקרא לא מצנוע קיקלים על זמן ונצח. וכן אלוהי עולם השם כמו אלוהי הנצח. אז מה זה גם את העולם נתן בליבם? מבין שתי האפשרויות האלה? שימו לב, גם את העולם נתן בליבם. את הנצח, להפך, זה מה שבן אדם אומר. ועניין גם את העולם נתן בליבם, שבני אדם מתעסקים כאילו יחיו לעולם, ובעבור התעסקם לא יבינו את מעשה האלוהים מראש ועד סוף. אומר בן אדם, גם את העולם נתן בליבם, גם את הנצח נתן בליבם. בני אדם פועלים, מתעסקים, כאילו הם חיים לנצח. גם את הנצח נתן בליבם. מתעלמים מהרעיות קיומם. נאדם חיים בלי אימת המוות בעצם. נאדם חיים עם מחשבה כאילו הם יחיו לנצח. הייתי אומר אולי יותר מזה. נאדם חיים שאיפות לחיות לנצח. כמה שזה נשמע אבסורד. ולמה זה יפה? למה קהלת משבח את זה? כי אם כולם היו כמו קהלת, אז בן אדם היו מפסיקים לעבוד וליצור ולשמוח ולחיות. הייתה אפלה פסימית יורדת על העולם, אנשים היו מפסיקים לתפקד. יש עלים שמדברת בגלל הלכי רוח כמו של קהלת מפסיקים לתפקד גם בעולם הזה. אבל קהלת מבין שאי אפשר לחיות ולתפקד בעולם בהשקפה שהוא ניסח אותה, ושנאתי אני את החיים כי רע לה היה מעשה אשר נעשה תחת השמש. ולכן הוא אומר את זה, כל עשה יפה בלתו. גם את העולם, את הנצח, נתן בליבם. בני אדם בלב חיים כאילו לנצח, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף. אדם איננו יודע את העת המזומנת לו למותו. נקרא את זה בלשונם של חז"ל. גם את העולם נתן בליבם. כן, רש"י, תקראו, תשמעו את דברי רש"י שדומו בעקבות חז"ל. הוא לא מפרש כמו אבן עזרא, גם את העולם נתן בליבם, הוא מפרש פירוש קרוב מבחינת התוכן שלו. גם את חוכמת העולם אשר נתן בלב הבריאות, לא נתן הכל בלב כל אחד ואחד, אלא זה קצת וזה קצת. למה? כדי שנוצא אדם את כל מעשי האלוהים לדעת אותו, ולא ידע את עת פקודתו. ובמה ייכשל? כדי שייתן לב לשוב, שידאג ויאמר, היום או מחר אמות. ולכך כתוב כאן, העולם חסר לשון העלמה, שאם ידע האדם יום מיטתו הקרובה, שהוא קרובה, לא יבנה בית ולא ייתר קרן. לכך אומר שהכל עשה יפה ביתו. זה שיש עת למיטה, דבר יפה הוא שסומך האדם לומר שהוא שם עדיין עת מיטתי רחוק, הוא בונה בית ונוטע קרן. וזה יפה שנעלם מן הבריאות. כלומר, רש"י כאן הולך בעקבות חז"ל שדרשו בכמה ממדרשיהם את העולם חסר וב, בכל מקום בתנ"ך, ובהרבה בתנ"ך עולם חסר וב, מלשון העלם. גם את העלם נתן בליבם. העלם של מה? של יום המיטה. למה זה יפה? שיש עת למוות, אבל העת הזה נעלם מן האדם, אומר רש"י, כי אם אדם ידע את יום מותו, והוא יודע שזה קרוב, הוא לא יבנה בית ולא ייתה קרן. לכן יום מותו נעלם ממנו והוא מגיע לידי חיים של יצירה.
זה לא בדיוק ככה, אבל יש איזה עיגול פיזי
של יום מותו. אז אם אנחנו נהיה יותר, רש"י אומר שרק נעלם יום מיטתו ואדם חושב אולי זה רחוק. אבל אני חושב שאבן עזרא צודק יותר. מבחינה זאת שהנטייה הפסיכולוגית היא לא להגיד זה רחוק, אלא להתעלם בכלל מהדבר הזה. כי מה לי קרוב, מה לי רחוק בסופו של דבר. אלא כמו שאבן עזרא אמר, האדם חושב שהוא יחיה לנצח. ופועל על בסיס זה כאילו הוא יחיה לנצח. זה ודאי לא נכון, ואם תשאל אותו באופן רציונלי, אז אני אגיד לך, הוא לא מעלה על הדעת שהוא יחיה לנצח. אבל האופי של חיים שהוא מנהל, הוא כאילו הוא חי לנצח. בשבת קי"ג אנחנו עושים את הדברים הבאים שרש"י גם רומז להם. אומרת הגמרא, נא נתן, בפרקי אבות יש משנה, ושוב יום אחד, רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיטתך. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, וכי אדם יודע איזה יום ימות? איך אפשר לקיים בשוב יום אחד לפני? אמר להם, כל שכן ישוב היום, שמא ימות למחר. ונמצא כל ימיו בתשובה. רב שלמה אמר בחוכמתו, בקהלת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. יכול להיות שחז"ל דורשים את זה, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, שהכוונה לתחריכים. אבל זה לא אומר, זה לא נאמר בתור בדיחה, זה נאמר בצילום. כלומר, אדם צריך כל יום לראות את בגדיו הלבנים, ואז הוא יהיה תמיד מוכן ליום המיטה בתשובה. עכשיו תראו את המשל, אמר רבי יוחנן בן זכאי, משל מביא רבי יוחנן בן זכאי, תשמעו את המשל הזה ותשמעו איזה הפרש עצום בין התפיסה הקהלתית לבין התפיסה של חז"ל. אמר רבי יוחנן בן זכאי, משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן, פיקחים שבהם קישטו את עצמם וישבו על פתח בית המלך. המן אמרו, כלום חסר לבית המלך? כלומר, יש בעיה למלך, כל רגע הוא יכול להחליט, עכשיו הסעודה, היו מלא מצרכים, אין בעיה למלך לעשות. טיפשים שבהם, הלכו למלאכתם. מה זה למלאכתם? זה אותה מלאכה שכהן מדבר עליה, העניין אשר נתן אלוהים לבני אדם לענות בו. אמרו, כלום, יש סעודה ולא תורח? כלומר, אפשר פתאום שהמלך יגיד, ברגע זה הסעודה, צריך להכין וכולי, הם לא מבינים שאצל המלך אין בעיה לקבוע עכשיו הסעודה. אבל הם חשבו שאצל המלך זה עניין גדול לעשות סעודה. פתאום ביקש המלך את עבדיו, אמר עבדים להיכנס לסעודה. פיקחים שבהם נכנסו לפניו כשהם מקושטים, והטיפשים שבהם נכנסו לפניו כשהם מלוכלכים. שמח המלך לקראת הפיקחים וכעס לקראת הטיפשים. אמר, הללו שקישטו את עצמם לסעודה ישבו ויוכלו וישתו, הללו שלא קישטו עצמם לסעודה יעמדו ויראו. על זה בא התיקון, חתנו של רבי מאיר משום רבי מאיר, אמר אף הם נראים כמשמשים, אלא אלו ואלו יושבים. הללו אוכלים והללו רעבים, הללו שותים והללו צמאים. זה הסעודה הזאת מהי? היא מותו של האדם. עכשיו, אמנם כאן הדברים לא נסמכים אל הפסוקים שלנו בקהלת, אבל על כל פנים יש לפנינו כאן שני דברים הפוכים. למה נעלם יום מותו של האדם? למה העת למות נעלם מן האדם? את הכל עשה יפה ביתו, ואת העולם נתן בלידם. חז"ל דורשים, העלים מהם את יום המיטה. למה העלים מהם את יום המיטה? אז זה ניתנות פה שתי תשובות הפוכות. התשובה הראשונה שהבאנו, שהאדם חי, רואה את עצמו כחי לנצח, כדי שיחיה ויצור וירצה לעשות ולפעול, ולא יהיה שותק מפחד המוות. מה התשובה שכאן רבי יוחנן, שכאן רבי אלעזר נותן לתלמידיו על המשנה ושוב יום אחד לפני מיטתך? כדי שכל הזמן נחיה תחת תפילה של המוות ויחזור בתשובה כל יום ויום, כי אולי זה היום האחרון בחייו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. שתי תשובות הפוכות ושתיהן אמת. דהיינו, יש כאן ניתוח של תופעה שקהלת משבח אותה. גם את העולם, את הכל עשה יפה ביתו, גם את העולם נתן בליבם. כשאתה דן על התופעה הזאת של העלם יום מיטתו של האדם, של עובדת חיים שהמוות מצפה והוא לא יודע מתי, כשאתה דן אותה במישור הייתי אומר הפסיכולוגי הארצי, כלומר מה שנוגע לפסיכולוגיה האנושית שקשורה לחיים, לחיי העולם הזה, אז העלם יום המיטה פירושו של דבר דחייה עד הנצח. אדם חי כאילו לא ימות, וזה נותן לו את כוח החיים, ונותן לו את הדחף לשמוח ולפעול ולבנות וליצור. אבל כשאתה דן במישור הדתי המוסרי, אז העלם יום המיטה הוא רק לרועץ. אדם שחושב שיחיה לעולם לא יפחד, לא יפחד מן החן. ולכן באה גברת המסכת שבת ואומרת, האדם איננו יודע את יום מותו כדי שהוא תמיד יפחד מיום המוות ויחשוב שזה מחר ויחזור בתשובה היום, ויהיו כל ימיו בתשובה, מוכנים ומזומנים לסעודה. הייתי אומר שהסעודה כאן, בשתי התפיסות השונות של העלם יום המיטה, מתחלפות. איפה הסעודה? התפיסה שאומרת שהקדוש ברוך הוא לא גילה לאדם את יום מותו כדי שהוא יחיה ויפעל, הכוונה שהוא ייהנה מסעודת העולם הזה. אדם לא יוכל לטעום טעם מאכל וליהנות ממנו, אם הוא ידע שאם הוא יחיה בצל המוות. צל המוות יכול למרר לאדם את החיים עד שלא ימצא טעם כלל בחייו. ולכן את העולם נתן בליבם, כדי שיהנה אדם מהסעודה המזומנת לו בזה. אבל גם את העולם נתן בליבם שדרשו חז"ל את העלים מהם את יום המיטה כדי שאדם כן יחיה בצל המוות ויפחד, זה בשביל שהוא יוכל ליהנות מהסעודה המזומנת לו שם.
כפי שרבן יוחנן בן זכאי המשיל את המשל. ואלה שתי תפיסות של לכאורה סותרות זו את זו מיני ובי. ובאמת, הן לא סותרות אלא יכולות להיות משלימות זו את זו. הרבה חוכמת חיים יש ביכולת לחיות גם כך וגם כך. כלומר, גם לחיות את חיי העולם הזה כאילו המוות לא קיים, ליהנות מהחיים של העולם הזה ולדעת לשמוח בעולם הזה, לבנות ולצור ולפעול כאילו העולם נתון בליבנו, כאילו אנחנו חיים חיי נצח, וגם במישור המוסרי הדתי לחיות מתוך תודעה שהחיים האלה הם זמניים והמוות אורז בכל פינה, ולכן צריך לנצל את החיים האלה לעמידה נכונה בפני האלוהים כדי שנהיה מזומנים לסעודה שבבא. אלה שתי תפיסות שלכאורה אינן יכולות לגור בכפיפה אחת. והאדם השלם חי עם שתי תפיסות האלה גם יחד. קהלת איננו מתייחס לתפיסה השנייה בפשוטו של מקרא. איננו מדבר על לא משבח את אלם יום המיטה על מנת שלא נחזור בתשובה. קהלת משבח את אלם יום המיטה מבחינת החיים, כי בכלל קהלת יותר נוטה לבחינת החיים במישור הריאלי שלהם. זאת שאלה שאתה תשאל בשבוע הבא, כשנגיע לפסוקים המתאימים. בוודאי. תראו, עולם הבא, זה לא עניין של להאמין או לא. אתם מבינים על זה כאילו זה עיקרון דתי, כאילו זה עיקרון דתי של או כן מאמינים בו או לא מאמינים בו. השאלה מנוסחת לפי דתי בכלל לא נכון. נאמר ככה, איש לא פקפק בתקופה הקדומה, הלא מטריאליסטית. איש לא פקפק בזה שמותו של האדם איננו אלא סוף פסוק במישור אחד ולא באופן מוחלט. קהלת יראה בהמשך כמי שכן מפקפק בזה, אבל מה שמגיע לפסוקים האלה זה נאמר. אני מה שאני רוצה לומר, זה לא עניין של אמונה באיזה עיקרון דתי, אלא זה בתפיסת האדם בכלל. איך נתפס האדם בימי קדם? כי יצור מטריאלי בלבד, חומרי בלבד, שהמוות גורם לביטול הישות האנושית מכל וכל או לא כאן. התשובה היא בוודאי שהאדם נתפס. זה לא בתור אמונה דתית בכלל, לא בתור עיקרון דתי, אלא בתור דבר פשוט. עוד נגיע לפסוקים שעוד נדבר בהם. ובכן רגע, אני רוצה לחזור על העניין. קהלת איננו דן על העלם יום המיטה מן הבחינה המוסרית דתית, כפי שכל הסמר הזה איננו עוסק כל כך בבחינה המוסרית הדתית במובן הזה שחז"ל מדברים עליו. קהלת עוסק בחיים הריאליים, הארציים, המציאותיים. עליהם הוא טוען, אם האדם חי בצרגת, מבחינה מסוימת יש כאן אותו ערבוב מסוכן בין שתי הפתיסות. אותו צל מוות שהחיים איתו הם חיים שמרוממים את האדם למדרגה מוסרית של שוב יום אחד לפני מיטתך, אותו אם אתה מערבב את התחומים ואתה חי עם אותו צל של מוות גם בחיים הארציים שלך, הרי טשטוש התחומים הזה נוטל את טעם החיים הארציים. ועל זה קהלת מתלונן בהם. זה בעצם הנקודה שמפריעה כל כך לקהלת. צל המוות הנוטל את טעם החיים. אומר קהלת, ואכן כך אפשר היה לשתק את כל פעילותם של בני האדם. וכי מה יתרון העושה באשר הוא עמל? אבל ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני אדם לענות בו? את הכל עשה יוצא בעיתו. עשה יוצא בעיתו בזמנו, את אותם העיתים של עת ללדת ועת למות, עשה יוצא. במה? בזה שהאדם חי שבליבו העולם, בליבו הנצח, השאיפה לנצח. השאיפה לנצח, גונה שאיפה, לא שאיפה לנצח את המוות במובן השאיפה, המחשבה של העולם, המחשבה שהוא חי חיי עולם, חיי נצח. מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוהים ראש לעצמו. אדם לא יודע את הקצב, אדם בקיצור לא חי ברשימת העתים הזאת בתודעה מתי עת לכל דבר. הוא עכשיו חי בעת ללדת, ואיננו יודע את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף. איננו יודע מהו סוף, הוא איננו רואה כלל את סוף החיים.
כלומר,
מי זה תפילה?
הקדוש ברוך הוא,
כאילו
מי ש... האלוקים
עשה את הכל יפה, ובגלל שאדם לא יודע, זה היפה של הדבר. שאדם חי עם עולם, בליבו.
בלי לדעת
את מעשה אלוהים מראש ועד סוף.
הוא משבח את זה,
הוא לא יכול לחיות בתודעה הזאת. זה מה שניסיתי להסביר כל
הזמן.
הוא מערבב את התחומים האלה, והוא לא יכול, הוא אומר, מומלץ מאוד היה, וכך אלוקים עשה. אני מסתכל סביבי, ורואה שבני אדם פועלים ועושים ורצים אחרי כינוס הממון ובניית הבית וכו', ו...
ואינם יודעים ואינם חושבים את מה שמצפה להם. וזה טוב שזה כך.
אבל אני לא חושב כך.
למה זה יפה?
כי אחרת לא היה עולם מתקיים. מבחינתו של אלוקים שהעולם מתקיים זה יפה. גם מבחינתו של קהלת זה יפה, רק הוא לא יכול להיות שותף לדבר הזה, כי הוא לא יכול להימלט מן הידיעה הזאת של מה שמצפה בסוף. אז רגע, רק פסוק י"ב, ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. זה באמת חוזר על הפתרון שקהלת ממליץ עליו, שאדם באמת צריך לחיות חייו על ידי שמחה ועשייה טוב, למלא את חייו בתוכן של שמחה ועשייה טוב. אבל גם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהים. כבר קראנו את הרעיון הזה פעם ופעמיים, וזה הפעם השלישית אני חושב שהוא אומר את הדברים האלה, אולי אפילו הרביעי. כלומר, זה הדרך הנכונה, ככה טוב ונכון לחיות, אבל זוהי מתנת אלוהים לחיות בצורה כזאת. רוב בני אדם או שהם חיים מרים מכל נסיבות, ואלוקים לא מאפשר להם לחיות את חייהם בנחת ובטובה ובשמחה, וקהלת עצמו שהיה לה אפשרות כזאת, הוא צבר נכסים והיה עשיר והיה חכם וכל טוב היה לו, גם הוא לא זכה במתנת אלוקים זו, מכיוון שהוא חי בצילו של המוות, לא רק במה שנוגע לשוב יום אחד לפני מיתתך, אלא גם במה שנוגע לחיי העולם הזה, זאת אומרת, החיים הארציים.
אז מה הוא חושב על זה? אם הוא אומר, תגידו, העולם...
כי אדם לא יכול לברוח מפני המחשבות האמיתיות שלו.
כי הוא אדם חושב.
כי בזה הוא אדם. מה זה, למה הוא חושב?
מה
אם את
מנסה?
הוא לא חושב.
מה?
מה אם את
מנסה?
לא, לא כל אחד זוכה. מה אתם אומרים? זה לא דבר מצוי שאדם באמת יחיה בצורה הזאת. אני רוצה לומר כאן משהו. באמת, ההרגל... הרגל החיים והמולת החיים שאנחנו חיים בתוכה איננה מאפשרת לנו לחוש את האימה שעומדת מאחורי הדברים של קהלת, ובאמת את המשמעות הפסיכולוגית הקשה שלהם. יש אנשים שהם רדופים בזה, וזה יכול להגיע גם למצבים לא בריאים מבחינה נפשית. אבל בכל אופן אני אומר משהו אישי. החוויה שאני ובני דורי גדלנו עליה היא החוויה של מלחמת יום הכיפורים, שבאה והראה לנו את העולם בבת אחת בצורה שלא היה כמותה בתולדות מדינת ישראל, כאשר חיינו חיים שלבים וטובים ונוחים ובטוחים ויציבים מבחינה גם מבחינת התודעה הביטחונית. חודשיים לפני מלחמת יום כיפור אני הייתי בחסידות צמא, או לא חודשיים, חודשים אחדים לפני, בגדוד של חטיבה 7, והמג"ד שהיום הוא אלוף בצה"ל חזרו אז מתרגיל צליחה של התעלה. מה זה, איזה ביטחון, איזה שאננות. בנאום הסיכום של תרגיל הצליחה הוא אמר, רק מרעש השרשרות של הטנקים שלנו המצרים יברחו כשנחצה את התעלה. זה היה חודשיים לפני, שלושה חודשים לפני שהם צרכו את התעלה ואנחנו ברחנו מהרעש שלהם. בכל אופן, בבת אחת קרה דבר נורא, ובת אחת התערער כל היציבות והביטחון של האדם, של חיינו, התערערו בבת אחת. והיום כבר לא זוכרים את הדברים האלה, אז דיברו על חורבן הבית השלישי. נשים כמו דיין, הגיבור הגדול, שר הביטחון של מלחמת ששת הימים, רמטכ"ל לשעבר, דיין היה ב... הלם גמור, וכולנו, ודיבר על נסיגה, בקיצור, הייתה אווירה של אימת כיליון במדינת ישראל. לא ניכנס לשאלות הדתיות, התיאולוגיות, לא, אני מדבר רק על הצד הפסיכולוגי. זמן רב רדפה אותי המחשבה אחר כך, כשהתהלכתי בחוצות ירושלים וכולי, וראיתי בונים ועושים, הרי כל זה היה יכול להימחק במלחמת יום כיפור, הרי הסורים היו כבר בגשר בנות יעקב. הרי ימלא נס פלוני ונס אלמוני, ימלא איזה כוח צביקה אחד בגולן, ימלא סליחת התעלה בסואץ, מי יודע אם כל זה היה קיים? אנחנו בונים ובונים, לא חסל, אני לא חושב שצריך לחיות ככה, אבל זאת הייתה חוויה שלי, אז חודשים רבים אחר כך, אולי אפילו שנים. כשאני התהלכתי בארץ ואמרתי, כל זה היה יכול בעצם לבוא לידי כיליון בבת אחת, במלחמה. כל המאמץ האנושי האדיר, כל החיים שמושקעים פה, כל הבנייה, הכל יכול בבת אחת לבוא לידי כיף. זאת חוויה קשה מאוד שנוח בוודאי חווה אותה כשהוא יצא מן התיבה בעת המבול. וראה עולם כזה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, עושה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך, ונוח לא מוכן לזה. לא, אנחנו צריכים לציין, נוח לא מוכן לזה, ולכן הכתוב מציין שם שהוא לבד, ובניו ואשתו שבניו לבד. נוח חי בדיוק תחת הרושם הזה, של עולם שקלה בבת אחת. ועכשיו נוח לא מוכן בעצם לחזור ולהתאמץ ולבנות ולמטוע ולהוליד ילדים. תראינו שם בפרשת נוח ותראו שכך מפני הדברים. מכיוון שחוויית הכיליון הזאת היא ממררת את החיים ולא נותנת אפשרות ליצור, לבנות, להתרבות מתוך איזה אופטימיות, מתוך איזה חיים של שמחה. וזהו הרגש, זהו הרגש שמפעם פה, שמציק פה כל כך. וברוך השם שאנחנו לא חיים עם הרגש הזה ולא... קשה להבין את מה שכתוב.